טוב, אנחנו בדף סמך, אבל יש לנו עוד חוב בנונטט עמוד במשנה. נחזור עוד מה שלמדנו. כן. כן, בדף נ"ט עמוד א' במשנה, כמו למדנו את זה, נחזור על זה. חרש, כן, חרש רומז ונרמז, כן, הרי ידוע מן התורה, חרש שלא שומע ולא מדבר, הרי הוא כמו חרש שוטה וקטן, אינם יכולים לקנות ולמכור, כי אינם בני דעה, אבל חכמים תקנו שבמקרים מסוימים נותנים להם זכות, כמו שהגמרא תגיד, תיקון העולם מפני משום חיי, הם צריכים לחיות, נתנו להם אפשרות. אם כן, יש רמיזה ויש לקפוץ, קופץ. מה ההבדל? רמיזה זה באיברים, הוא עושה תנועות בידיים, בראש, כן? וזה רק בשפתיים. אז אם כן, חרש, תקנו הכל מדי רבנן, רומז לאחרים בידיו או בראשו ונרמז למה שהם אחרים רומזים לו, אתה רוצה לקנות, אתה רוצה כך וכך זה עולה. בשני המקרים מאסף קיימים והמקח חל. ובן בטרה אומר, יותר מזה, גם קופץ ונקפץ, הוא רומז אפילו בתנועת שפתיים שזה פחות ברור, בכל אופן אנחנו מקבלים את זה למעשה. ומאסף קיימים במקח וממכר במטלטלין. יש כאן דיון האם זה הולך גם על תנקה מהמטלטלין או לא. על כל פנים, אנחנו יודעים שהתיקון העיקרי זה למטלטלין. למה? משום שהוא צריך לתת לו אפשרות לחיות, אז זה מסתבר שזה הולך על העניין הזה, כן? כמובן, רשי אומר ככה, אמנם אין המקח חל עד שיבדקו היטב אם יש לו דעת והסכמה לקניין. כלומר, גם אם הוא רומז ונרמז, אנחנו בודקים טסט אם הוא מבין למה שהוא אומר, כן? לכאורה, רש"י בהמשך דיבור המתחיל פשיטה, משמע שהמילה מטלטלין זה מדברי בן בטרה. אבל גם לדעת הנקם, הרמיזה לא מועילה רק במטלטלין ולא בקרקעות. כן? שחכמים לא תקנו חרש מקח וממכר, אלא משום כדי חייו, ולא יותר מזה. טוב, אז אם כן, רש"י אומר רומז ונרמז, מה שהוא רומז קיים, מה שרומזים לו, והוא מתרצה קיים. רמיזה בידיו ראשו, קפיצה כמעט שפתיים, שנאמר קפצה פיה, פסוק באיוב, ואינו סימן ניכר כרמיזה, זה לא חזק כמו רמיזה. במטלטלין, מאחר מטלטלין, גמרא. יש כאן שתי עמדות לגבי השאלה מטלטלין וגיטין. אמר רב נחמן, מחלוקת עם חרש קופץ זה נקפץ, ראינו... אם לרמוז ונרמז שזה חזק, כולם יודעים שתקנו עבורם. אבל האם מה שראינו לגבי נרמז שרק בן בטרה מתיר את זה, האם זה רק במטלטלין? אבל בדברי, בגיטין לדברי הכל יהיה לא יכולים, רק יכול להיות רק ברמיזה ולא בקפיצה, כמו תנקמה. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, מחלוקת במטלטלין, אבל בגיטין, גם בן בטרה שיתיר בקופץ זה נקפץ, כאן הוא אומר, לא, צריך להיות רמז ברור על ידי רמיזה. שאומרת הגמרא, פשיטה, הרי כתוב בפירוש, כתוב במטלטלין תן, בן בטרה אומר בפירוש במטלטלין, משמע רק לעניין מקח וממכר הוא אמר שמספיק בקפיצה, הוא הוריד את הרף. אבל באמת משמע דבר אחר כמו גיטין מודל לתנקה מה שצריך דווקא רמה של רמיזה בידיו או בראשו. למה רב נחמן צריך להגיד לנו? תשובה, מהו דתימה? הייתי בלי דברי רב נחמן הייתי יכול לומר אף במטלטלין וכל שכן בגיטין. למה? כמה שאלה, למה כל שכן הזה? כי הרי בעצם קידושי חרש, הכוונה שעניין שלו נדבר, גם הם לא קידושים מדאורייתא. כלומר, כל המהות של הקידושים שלו הם לא דאורייתא, אז יותר קל להתיר את זה. לכן היה כאן מקום להגיד שזה קל וחומר. לכן הוא אומר, כן, הייתי חושב שזה לא יועיל. כן. מעניין, דיברנו על גיטין, אבל קרקעות אפילו רמיזה לא מועילה. כי כל התקנה שתקנו לחרש זה לגבי מקח וממכר משום כדי חייו, כמו שנראה בהמשך. אז זה לא בשביל לחיות את השוטף, לא צריך לתת לו אפשרות של קניין במטלטלין, בקרקעות, בבתים. טוב, זה דעה אחת. אומרת הגמרא, איכא דאמרי, יש שאומרים, אמר רב נחמן, כמחלוקת מטלטלין, הפוך, כמו שתנא קמא בן בטר חלקו לגבי מטלטלין, האם גם קופץ זה נקפץ, שבן בטרה מוסיף גם את זה, ואילו תנא קמא אומר רק רומז ונרמז, אותו דבר מחלוקת בגיטין, שלפי תנא קמא הוא אומר, אין חרש מגרש רק ברמיזה בידיו או בראשו, ובמטרה גם בקביצת, כמו שחלקו במטלטלין, שואלת הגמרא, אבל למדנו, כשדיבר במטרה וענן במטלטלין תנן, קודם אמרנו, זה פשיטה, אומרת הגמרא, אימה אף במטלטלין, כל שכן בגיטין. טוב, הפעוטות מכחן מקח וממכרן ממכר במטלטלין. למדנו בסוף המשנה, מה זה הפעוטות? כן? הפעוטות, מעניין, המילה הזאת היא לא בעברית. יש אומרים שזה דומה למילה מעט, במקום פי, מם, חצי. אז כאילו קטנים, יש אומרים שזה תרגום ממילה יוונית. אבל פעוטות קטנים, אבל מה זה פעוטות? יש לנו גן חובה, כיתות יסוד, מה הכוונה לפעוטות? ועד כמה? עד כמה הכוונה? מאיזה גיל אפשר לתת להם את הכוח של הקניין בשום כדי חייו? אז יש כאן מחלוקת שלוש דעות. מחווי רב יהודה יצחק ברי, הוא הצביע על מי? על הבן שלו, שקראו לו רב יצחק, הוא עדיין לא היה רב יצחק, אבל הוא אמר, כן, אמר כבר שיט כבר שבע, כנראה שהוא היה בגיל הזה. יכול בדרך כלל אומרים, הגיל הראשון זה לנקבה, כי היא תמיד שנה קודם, כמו בת מצווה 12, בר מצווה 13. כן, ככה אומר הנימוק יוסף, שזה הכוונה כבר שיט כבר שבע. רב כהנא אמר כבר שב כבר תמני, ומתנית התנא כבר תשע כבר עשר. מעניין שרב יהודה לא אמר את המספר, הוא ראה כמו הדוגמה של רב יצחק ברי. אם כן, לכאורה יש כאן שלוש דעות. אומרת הגמרא, אנחנו רוצים לצמצם מחלוקות, ולא פליגי, אין כאן מחלוקת, אלא שלושת הדעות לא חולקות, כל אחד אחד לפי חופי. זאת אומרת, יש קטן שמבין בענייני מקח וממכר, והוא בן שבע בלבד, ויש רק עד עשר. כל דעה מתייחסת לחריפות שונה, אבל פחות מזה אנחנו לא מקבלים. זה החידוש כאן, כן? מעניין, הרמב״ם אומר בהלכות מכירה שגם אחד שפחות מ-10 צריך לבדוק אותו אם הוא חריף. למה? בגלל שיש כאלו שגם בגיל 10 עדיין לא הגיע. כן. ויש אומרים, לבדוק צריך רק עד גיל 10. מכאן יש לו חזקה שהוא חריף, זה כבר זמן שאפילו ילד בן 10 יודע איך להתנהל. או. כמובן, אם רואים ילדותיות יתרה בילד הזה, אז לא ניתן. הגמרא אומרת, למה תקנו תקנה? הרי מדאורייתא, הקטן לא מבצע קניינים, אין לו זכות קניינים, אז למה עשו כאן תקנה? ותמה מאי, למה תקנו חכמים את המקח וממכר? כן? כן. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן. אמר רבי אבא, כן. למה? זאת אומרת, לכאורה, אולי השאלה על פעוטות, אבל גם על חרש. למה תקנו את אמר רבי יעקב הרי אדם משום? כדי חייו, כדי שיהיה להם לחיות. אז כמובן, אם יש להם אפוטרופוס, אז אז הוא לא יכול למכור לקנות, אם יש אחרי, כאן מדברים מיתום שנשאר ללא טיפול, איך זה יכול להיות, אני לא יודע, אבל בכל אופן, הכוונה, נגיד, שדואגים לו לשבתות וככה, בימים הרגילים אנשים אין להם זמן, אז נתנו לו אפשרות לקנות ולמכור כדי חייו. אבל באמת, אם יש לו, אם יש לו אפוטרופוס, אז ככה הראשונים אומרים, הוא לא יכול למכור ולקנות. וגם כן, מה שנותנים לו לקנות למכור זה כמות של מזון, זאת אומרת בסכום, נגיד היום אשל ליום זה בערך 80 שקל, משהו כזה, שהוא יכול לקנות לעצמו ארוחת בוקר, צהריים וערב וקצת בגדים. כתוב, הגמרא מביאה מימרה שלא שייכת כל כך לעניין, אלא בגלל השם רב אבא בר יעקב ושם רב יוחנן, שזה שם לא כל כך מצוי, אז מביאים עוד מאמר בשמו. כתוב בספר מלכים, ויאמר לאשר על המלתחה, הוצא לבוש לכל עובדי הבעל. שם אנחנו יודעים, יהוא כינס בעורמה את כל עובדי הבעל למקום אחד, והוא רצה שיזהו אותם. היום המשטרה, מה עושה? היא באה להפגנה, יש לה מזרק כזה עם צבע של מים, ועם השפריצה, אחר כך שבורחים, כל אחד שיש לו את הצבע, יודעים שהיה בהפגנה. מה עשה כאן יהוא? מתוחכם. הוא אמר, תן להם כבוד, חליפה מיוחדת, עם צבע מיוחד, יוכלו לזהות אותם. וציווה על הממונה על המלתחה, לתת להם לבוש מיוחד, כן? אז עכשיו, כשנכנסים פנימה להרוג אותם, אז ידעו מי הוא עובד הבעל, כי זה היה פריבילגיה, רק מישהו, כן, מישהו. זה כמו שבעלי המוסר אומרים שבעשרת ימי תשובה, אדם צריך להרגיש כבני מרון, שמכניסים את הכבשים לעשות מעשר בהמה, אז הם הולכים בשורה בשורה. העשירי מסמן אותו בסיקרה, באדום, אבל אחר כך כולם רצים למעיין ושוטים ומשתוללים, אבל זה שיש עליו סימן, לא יודע שעוד רגע לוקחים אותו כקורבן. הוא כמו כולם מרגיש. ככה הם לא ידעו למה הלבישו אותם את הבגדים האלו. אבל זה לא קשור לסוגיה. בכל אופן, מה הגמרא אומרת? שכיוון מביאים את המאמר בשמו, לאשר על המדע, עוצג לבוש לכל עובדי הבעל. אז ידעו את מי להרוג. אז מה זה מלתחה? המילה הזאת היא לא ברורה. כן? אז הרש"י אומר כאן שזה כמו נוטריקון, דבר הנמלל ונמתח, הגמרא מסבירה. זאת אומרת, בגד פשטן, איך יוצרים את החוטים שלו, נמתחים על ידי שמוללן באצבעותיו בזמן התביעה. אז זה נקרא מלתחה. זה בגדים, יוצא שזה בגדים, שבגד של פשטן, זה מלתחה. מעניין. אומרת הגמרא, יש סוגים שונים של בת פשטן דק שהם איכותיים, כי את הרב דימי, אמר רב דימי בא מארץ ישראל ואמר בשם רבי יוחנן, שיגר לו בוניאס בנון ים. הוא היה אחד העשירים הגדולים לרבי, הוא שלח לו מתנה ארבע בגדים של פשטן, אחד קוראים לסיבני, חומס, סלסלה ומלמלה, ארבע סוגים של פשטן מעולה. למרות שהבגדים היו גדולים כמידתו של רבי, הבד היה כל כך דק, עד שאפשר, כשהיית מקפל אותם, כן, אז הבגדים של שניים הראשונים, סיבני וחומס, אז הוא היה, כשהיה מקפל אותם, הם היו כל כך איכותיים, כאמגוזה פלגי דאמגוזה, אגוז, אמגוזה זה אגוז, בגו היה מצמצם אותם לאגוז וחצי אגוז. היום יש חומרים כמו ניילון שאתה יכול לצמצם אותם, אבל אז היה בד איכותי, מראה על איכותו, ושני הבדים האחרים, הם היו סלסלה ומלמלה, כשהם מקפלים אותם כפיסטקה ופלגי דפיסטקה, מין בלוט כזה של עץ אלון, יש אומרים שהחזירים אוהבים לאכול את זה, אני חשבתי אוכל הפיסטוק חלבי, כן, אבל זה פיסטקה. מים מלמלה, אז הוא אומר, דבר הנמלל ונמתח. בגד פשטן שהחוטים נמתחים על יד, בזמן שאתה מאבד אותם, על ידי שאתה ממאך אותם באצבעות בזמן התביעה. כן, אומרת הגמרא, יש דין של מסע ומתן, אתם יודעים שיש שטות ויש יותר משטות, פחות משטות. אצל אדם בן דעת, אדם גדול, שהוא מנהל מסע ומתן, אם יטעו אותו בפחות משטות, המקח קיים ולא מחזירים לו. שטות זה שישית, בערך 16.5%, 17. ואם עשו לו שטות, אז המקח קיים והם מחזירים את השטות. אם זה יותר משטות, הרי המקח בטל, זכאי הקונה לבקש חזרה את הכסף. לא רק כי יכול להגיד לו, טוב, אני אחזיר לך את מה שאני הפרסתי במקרה כזה. עכשיו השאלה לגבי אותם קטנים שדיברנו, חרש קטן, כן? אומרת הגמרא וטעותן, האם הדין הזה גם אצל פעוטות? וטעותן עד כמה? עד כמה זה הטעות שלהם? אמר רבי יונה רב זעירא, עד שטות. עד שישית משווי החפץ, כמו בגדול. אז צריך, עד שישית, צריך להחזיר את ההונאה למתנה, אבל יותר משישית המקח בטל. הבעיה, השאלה, יש רוצים להגיד שעד שישית, אפילו פחות משישית, גם הוא מחזיר. אצל גדול, פחות משישית המקח גם ולא מחזיר. כאן, עד שישית, כולל פחות משישית, הוא מחזיר לקטן. אבל רק יותר משישית, בזה ההבדל הקטן ביניהם. כך משמע לכאורה מרשי. תראו רשי כאן, אומר כאן רשי, עד שטות כגדול, עד שטות קנה הקונה ומחזיר עונה, יותר משטות בטל מקח. זאת אומרת, עד שטות לכאורה משמע שגם בפחות משישית הוא צריך להחזיר את העונה לפוטות. ורק על יותר, רק על... מה? נכון, כגדול משטות ומעלה. מי יותר משטות?
משטות ביד זה הדין של
גדול. זאת אומרת, עד
שטות. או בשטות ביד עצמו.
כן, שטות ועצמו ופחות משטות, אז הרי הם מחזירים את העונה, ולא המקח בטל. אצלו, אצל גדול לא, אבל אצל קטן, כן.
אז זה לא כגדול?
כגדול בדברים האחרים.
זאת
אומרת, אצלו פחות משטות זה כמו שטות בגדול. זה הפשט. למה? כי בעצם...
פחות משטות זאת אומרת כלום. זאת אומרת, תמיד מחזירים, זה לא יכול.
לא, פחות משטות לא מחזירים. פחות משטות, הקונה קנה.
מחילה.
מחילה. זה בגלל שקטן לא בר מחילה. זה יסוד. איך אומרים, למה כתוב גוי שגזל אפילו פחות מחצי פרוטה חייב מיטה? למה? כי הוא לא מוותר על חצי פרוטה. אצל קטן, אפילו שהוא רוצה, קטנים לא בני מחילה נינו. אז זה הרעיון, אז אכן מחזירים להם. כך יש הראשונים, כן? אז באמת, הרמב״ם בהלכות מחירה, הוא רוצה להגיד כמו שאתם אומרים, שהוא ממש כמו גדול. אבל בפשטות אומר, אבל זה עד שטות, לכאורה פשטות דברי רבי יונה, עד שטות כמו בגדול. עד שטות כולל שטות, הוא כמו שטות בגדול, היינו שתמיד מחזירים לקטן, אפילו פחות משטות. טוב, נמשיך הלאה. אומרת הגמרא, מי שמחפש אותנו כרגע, אנחנו בדף נונטט עמוד א', לפני המשנה כמה שורות, ביי הביי. עד עכשיו ראינו שתקנו לכבוד הילדים הקטנים, כברשית, כברשבע, כל הגדר שהמשנה הגמרא אמרה, תקנה שהם יכולים לקחם ממכר. למה? כדי חייו. עכשיו השאלה, המתנה, הוא יכול לתת מתנה ולקבל מתנה? האם כן או לא, הגמרא מביאה את הצדדים. ביי הביי, מתנתו מי, האם גם כאן תקנו קניינים? רב ימר אמר, אין מתנתו מתנה. מר ברב אשי אמר מתנתו מתנה. מה צד הספק? כי לכאורה מתנה זה לא כדי חייו. לקבל אולי כן, אבל לתת, אבל יש כלל. אין מתנת חינם. כשאדם נותן מתנה זה אינטרסים. אני נותן מתנה כי עשה לי טובה, או שאני רוצה שיעשה לי טובה. אז זה גם כן כדי חייו, זאת השאלה. אז לפי הגרסה הראשונה, רב ימר אמר, אין, מתנתו מתנה, התקנה הייתה רק למקח וממכר, מר רב אשי אמר מתנתו מתנה, שהתקנה גם למתנות. הפכו הבני הישיבה, הם הפכו את זה בטעות, את ה...
טעות בכוונה.
בטעות, לא בכוונה. למה להגיד בכוונה?
למה לא לבדוק אם הרב הוא צדיק או לא.
זה רק הרבה בודק, לא התלמיד בודק. הבני הישיבות לא בודקים, לרבה מותר, לפעמים כתוב שהוא עשה את השאלה הזאת, לבדוק את התלמיד. על כל פנים, הפכוה ושדרוה לקמי דרב מרדכי, לדעת איך הוא סובר בעניין הזה, כן? או. טוב, אני חושב כך להסביר, אולי יש מקום להסביר כמו שאתה אומר, אבל בדרך כלל הרב שואל את התלמיד, לא ההפך. אמר לו, טוב, זה אין לפקמינה במהלך הסוגיה, אם זה היה בכוונה או לא. אמר לו, זילו אמרו לבר מר, תגידו מי זה היה, רב אשי היה רבא שלו. אז תגידו לבן של רב אשי, לאו אחיה ועובדה. והאם לא ככה היה מעשה, מה אתה הפכת את הדעות? כי אב וקאי מר, כאשר הרב שלנו, מי זה הרב? אבא שלו, רב אשי, היה, הוא רוצה להגיד, אני זוכר מה שהוא אמר, אני זוכר את הפוזה שלו, איך הוא עמד אפילו. חד קרי הערה וחד קרי הדרגה. רגל אחת על הרצועה, רגל אחד על המדרגות של בית המדרש, של העלייה. ואמרנה לי, מתנתו מאי, אנחנו שאלנו אותו, מה אתה אומר, הקטן הזה שפעוטות, שחזל נתנו להם תיקון שיכולו לעשות קניינים, האם גם לגבי מתנה? ואמר לה, מתנתו מתנה, אחת מתנת שכיב מרע, גם קטן לו עלינו, שנשאר לו רכוש, הוא יתום, והוא נפצע בפיגוע, משהו כזה, ואחת מתנת בריא, אחת מתנה מרובחת, המועטת, אז אם כן, כיוון שהוא אמר שמתנתו קיימת, למה אתה לא אומר כמותו? כן, מריה, רב מאיר, כן? אומרת, מר ברב אשי צריך להגיד כמו אבא שלו. טוב, נוותר על רשי כאן, נלך למשנה הבאה. כמו שאמרנו, פרק רביעי וחמישי, הכל אוסף של אנציקלופדיה לתיקון העולם ומפני דרכי שלום. אז אם כן, הנה עוד דברים. אילו דברים אמרו חכמים מפני דרכי שלום? לא, שלא יהיה ריב ומחלוקת. כהן קורא אור, זה סוגיה, סוגיה, סוגיה. כהן קורא ראשון ואחריו לוי ואחריו ישראל. כן, בזמנם כמובן קורא, זה המנהג הקדום שכמו אצל התימנים, יוצאי תימן שהוא בעצמו קורא. אז לכן כתוב קורא. היום אומרים לזה העולה ולא הקורא. אבל כן, מפני למה דרכי שלום? כי ככה יש מחלוקת מי ראשון, מי שני, רביעי, חמישי זה כבר פחות, פחות קריטי.
אם כבר הרב הזכיר היום ואז, אז היום כשעולה מישהו, נגיד שלישי, הוא יודע לקרוא, אז הבעל קורא צריך לפנות לו?
הוא יכול לפנות לו. יש למשל אצל הספרדים עד היום נוהגים, אצל התימנים אין דבר כזה, כל מי שעולה קורא. אצל הספרדים הם כל נותן כבוד כשעולה מישהו והוא יש אבא אמינה שהוא יודע, הוא מגיש לו ככה כאילו וככה בו תקרא. וגם אצל אשכנזים זה מותר, אבל לא מציעים כדי לא לבייש. אצל אשכנזים פחות מצוי,
כי היו עושים את זה כל הזמן.
איפה? בבאר שבע. נאלצת ללמוד. נאלצת ללמוד. טוב, זה מנהג אשכנז.
אני יודע, אבל אני לא הייתי עושה את זה עם הסמכות.
מכבדים אותך. על פי דין זה מותר. אבל יש בזה בעיה, שאם יש קהילה של קצת אנשים לא כל כך מנומסים וגאוותנים, לפעמים הוא לוקח וקורא גם אם הוא לא יודע.
לא, כי יצא לי הבוקר לעלות אנשים לתורה.
כן.
והתכוונתי לעלות את הכהן, את הבן של הרב אברהם שפירא.
נו.
אז אמרתי לו שקורא הוא יקרא. ואחר כך העליתי לוי את הנכד של כבוד הרב, הבן של עודד, את ישי, שיירל. ואחר כך בשלישי העליתי איזה, אני חושב תימני או עיראקי, שבתחילת השבוע הוא קרא בתורה.
אז
עכשיו התלבטתי אם להגיד לו שהוא יקרא או שהוא יקרא.
לא, המנהג בית הכנסת. אבל אם היה קורה זה היה בסדר. אין צורך אבל. אילו דברים שמו בני דרכי שלום. א', כהן קורא ראשון, נחל ואחרי ישראל בני דרכי שלום. שלא יתחיל להיות ריב, כל אחד יגיד אני קורא ראשון. אז יש סדר בדבר ואנחנו יודעים. תקנה שנייה, אתם יודעים שמצד הדין חצר נחשבת רשות היחיד. מוטל תתל מבית לחצר. הבית רשות היחיד, החצר רשות היחיד. אבל כיוון שהולכים ברבים, זה נראה כן רשות הרבים, אז אנשים יכולים לטעות שמותר לטלטל מרשות היחיד לשל רבים. באו חכמים, שלמה המלך תיקן, עירובי חצרות. מה זה עירובי חצרות? אחד מהבתים משמש כמתקן שכולם משתתפים בעירוב הזה, באותו לחם שעושים בשביל מזכה את כולם, על ידי זה יש שיתוף, ואז אנשים יודעים למה מותר לנו לטלטל, הנה עשינו עירוב, אבל לא, אל תחשוב שמותר מרשות היחיד לרשות הרבים, תקנה מיוחדת. אז מערבים בבית ישן לפני דרכי שלום, הבית שהיו רגילים קיבל חזוקה, חזקה.
כל ישראל צריכים לעשות עירוב בתוך בניין משותף?
כאן עושים בבתי הכנסת המרכזיים, למשל, כאן ביצחק יש גם כן. עושים מקום אחד שמזכים את כל בני העיר. למעשה, יש כל בלוק, היה צריך להיות עירובי חצרות. כן? החדר מדרגות, זה נקרא חצר משותפת. אבל עושים משותף.
מה עושים משותף?
עושים עירוב חצרות. איך מותר לך, איך מותר לך?
יש מצות כאלה.
יש בירושלים, יש מאוד שכיח בשכונות, הרבה בתים שנשפחים לחצר אחת, זה נקרא חצרות, יש גם מבואות, כן?
אז מי עושה את זה? הרב עושה את זה כאילו?
כן, כן, כן. פעם בשנה לוקחים הצעה ועושים, צריך לבדוק מה עושים כאן, נדמה לי שפעם ראיתי בו אל יצחק.
פעם בשנה, בראש השנה כאילו?
בפסח בדרך כלל. בפסח. למה לוקחים הצעה? מצעה מחזיקה מעמד. אם תשים לחם הוא יתאפש מהר. צריך לדעת גם איך לשים את המצה, וגם, טוב, לא נרחיב, אנחנו עוד באיחור. מערבים בבית ישן מפני דרכי שלום, שברגע, הגמרא תסביר מה כאן הדרכי שלום, שלא יחשדו, שהם יפסיקו לעשות, היו רגילים שבבית הזה יש, פתאום אין, יגידו, כבר הפסיקו עם הדין הזה. תקנה שלישית, בור שהוא קרוב, היום אנחנו לא כך מכירים, זה חקלאות הייתה דומיננטית, 97% חקלאים. עכשיו, שיטת ההשקיה, שלא יריב מי ראשון מי שני, הרבה פעמים היו תעלות השקיה, והיה הוויכוח מי הראשון מי השני, עשו בזה סדר. הבור שהוא קרוב למוצא המאה, מתמלא. הם היו גם משקים את על ידי תעלות, וגם היה להם בורות לזמן המקור היה נמוך מדי והיה קשה לשאוב מים, אז הם היו ממלאים את הבור לשעת באמצע הקיץ, שאין כל כך כבר זרם של מים חזק, משתמשים. עכשיו, מי ראשון מי שני, הבור שהוא קרוב למוצא המה, מתמלא ראשון מפני דרכי שלום. זה, קובעים את זה קבוע, כן? בדרך כלל, בזמן התלמוד חופרים בורות סמוך לשדות, וממלאים בהם מים מהמה. כדי שאם יתייבש המה בדרך כלל לקראת סוף הקיץ, אז משקים מתוך הבורות. אז לכן סידרו שיהיה סדר. נראה בגמרא דעות חלוקות בעניין. מצודות, עכשיו ככה. כאן נקדים ונאמר, כליו של אדם קונות לו. אם למשל אני שמתי מצודה, כלי מצודה, נגיד שמתי מלכודת של חיות, מתקן, ונכנס שם החיה, אף אחד לא יכול לזכות בזה, זה יהיה גזל. אבל אם עשיתי מלכודת שאין לה תוך, כמו מלכודת של דבק, מלכודת של ציפורים כאלו, או מלכודת שאין לה... שתופס רק את הרגל, זה אין לה תוך, או זה דבק, כל מיני ש... זה מדין תורה, מי שיקח את הניצוד, הוא לא גזל, כי הבעל הבית עוד לא קנה את זה. אז באו מפני דרכי שלום, אמרו גם דבר שאין בו קניין של כלי, עדיין אנחנו נותנים לו את זה. למה? כי זה סיבה לריב גדול מאוד. אני השקעתי ופרסתי את המצודות, בסוף הדוגמה הקלאסית, כן, לדגים, כן? הלאה, מצודות חייף עוד דגים יש בהם משום גזל. ומפני דרכי שלום רבי יוסי אומר גזל גמור, הגמרא תגיד מה פרוש גזל גמור, לא דאורייתא, אלא גזל גמור, שהכוונה דרכי שלום, כן, זה פחות מגזל גמור. כאן הוא אומר, יש איזה גזל גמור, ניתן לזה דין יותר תקיף. מציאת חירש שוטה וקטן. בעצם, אם אתה רואה ילד קטן שמוצא, נגיד, 100 שקל, אתה יכול לקחת ממנו את זה. מדין תורה, כי הילד אין לו קניין, אז בעצם לקחת את זה, עדיין זה הפקר. אבל מה אמרו חכמים? מציאת חירש שוטה וקטן, יש לו שום גזל. כי זה הסיבה לריב גדול מאוד, ההורים יוודא להם, הם יריבו וכו'. בני דרכי שלום, רבי יוסי אומר גזל גמור. שוב פעם, גזל גמור לא הכוונה גזל דאורייתא. אני המנקף בראש הזית, יש איזה שני פורשים, או שהוא כותף בראש הזית ונופלים לו זיתים על הרצפה. עכשיו בא אני אחר.
הוא עוד למעלה.
הוא רוצה לאסוף מדין תורה, והוא לא קנה, כי זה נפל בלי שהוא הרים את זה, בלי שהגביע. או אם הוא חובט מלמעלה את הזיתים. והוא רוצה, הוא פרש שם סמיכה, אבל זה לא כלי עם תוך. עכשיו בא מישהו, אומר, תודה רבה, ישר כוח. מה תודה רבה? אני עבדתי. אבל לא קנית. באו חכמים, אמרו, נכון, מדאורייתא הוא לא קנה. מדאורייתא הוא לא קנה. הוא לא עשה קניין. אבל מדרבנן, כדי שדרכי שלום, אני המנקב וראש את מה שתחתיו, גזל. מפני דרכי שלום, רבי יוסי אומר גזל גמור, אין ממחים, עוד דבר אחרון, אין מוחים בידי עניי עובדי כוכבים, בלקט שכרה ופאה, מתרגש שלום. בלקט שכרה ופאה, מיותר להעריך, להסביר, אילו מתנות עניים, כן, שאדם קוצר את התבועה, נפלה, שיבולת אחת או שתיים, הרי אסור לו לאסוף את זה, זה לקט. שכחה, לעומות שהוא שכח, דינים שונים, גודל המקום, ופאה אדם שקוצר את התבועה צריך לשיר 1 חלקי 60 מדאורייתא, אין להם שיעור כמו שאנחנו אומרים בבוקר, אלו דברים שלהם, שיעור הפאה. כן, זה הכוונה הפאה, אבל מדרבנן יש שיעור, לגויים בעצם זה לא על פי דין תורה, הם לא זוכים בזה, אבל באו חכמים בני דרכי שלום. רק נקרא רש"י את המשנה, אומר כאן רש"י. בעמוד הקודם אומר רש"י, כהן קורא ראשון כיחד אל עולי תולינצוי, תקינו על שתי שורות אחרונות, תקינו לרבנן אי סידרה, דכבד את הקנת רבנן תולו מהצינה לשנוי אליהם, מרנה קרינה ברישה, מערבים בבית ישן, בני חצר שרגילים לתת עירוב חצר בבית אחד, אין משנים את מקומם לתנוע בבית אחר, דרכי שלום, בגמרא מפרש איזה דרכי שלום יש כאן. בוא רק קרוב למה עברנו לנונטט עמוד ב', בוא רק קרוב למה מת המים המביאה מים מן הנער לשדות, ורגילים לעשות בורות, שאם תהיה בטיבה שמה, ימלאו מן הבור וישקו השדות, זה בדרך כלל קורה בסוף הקיץ, ומרגילים מהמה לבור, מה זה מרגילים? מסיתים, עד שיתמלא, ותקנו חכמים שיתמלאו בורות שבשדות העליונות, שהם קרובים למוצא המה, ואחר כך ימלאו התחתונים, וכשהוא ממלא, סוחר את המה עד שמתמלא, אז באופן טכני, מי שראה פעם את שיטות העיבוד, היום יש עדיין שרידים בכל מיני אזורים בארץ, אז אתה עוצר את הזרם ומפנה את לשעה, שעתיים, כדי שיתמלא הבור, אתה פותח את המחסום, זה ממשיך לזרום קדימה. הגמרא תדון בזה, הלאה. מפני דרכי שלום שלא תמחלוק בזה, אני אסחור ראשון ודעה, תקנת דרבנן אחי, ואף על פי שאינו דין. מצודות חיה מדאורייתא כל כמה דלא מת על ידי לאו גזלו. בגמרא מפרש לי במצודות שאין להם תוך דליקני לכליו. כי אם זה כלי, אז כליו של אדם קונות לו. גזל גמור, בגמרא מפרש גזל גמור מדבריהם, כי פשוט נראה כאילו רבי יוסי רוצה להגיד גזל דאורייתא. לתמה דרבי יוסי וכולו כזבר יעשו פני רכי שלום את שאינות זוכה לקנות קניין גמור כזוכה. המנקף חותך כמו וניקף ספחי היער, ישעיהו, כמו ונשאר בו לילות כנוקף זית. גמרא. אומרת הגמרא, אמרת שמקדימים את הכהן ללוי ולוי לישראל, שואלת הגמרא מנען מילי, שבאמת כהן קודם ללוי ולישראל, כן? איפה אתה ראית את זה? אומרת הגמרא, כן? לכאורה, באמת... האחרונים שואלים, מה פרוש מנהלי מילי? הרי זה תקנה דרבנן דחי שלום. אומר, בכל אופן יש רמז, כן? מסתום הם מסתמכים על רמז, לא סתם הם אמרו, או אין דן דינו, בוא נעשה סדר, הכהן ראשון. על סמך, כמו שרואים שמחשיבים, אז אנחנו הולכים ככה. אומרת הגמרא, אמר רב מתנה, אחר כך הגמרא תשאל, זה לא דרכי שלום, זה דאורייתא. מנני מילי, אמר רב מתנה, אמר קרבה, יכתוב משה, כתוב בסוף דברים, שבסיום התורה באזינו, בזאת הברכה, לא, זה באזינו, יכתוב משה את התורה הזו, התנאי לה, כהנים בני לוי, עתו אנה לא ידענה, זה כהנים בני לוי נינו, אנחנו לא יודעים, אז מה זה כהנים בני לוי? למה צריכים לציין את זה? אלא, כהן ברישה, ואחר לוי, אחר מכן קורא הלוי, ויתנה אל הכהנים שהם יקראו בזה, ואחריהם לבני לוי. כן? טוב, מעניין, למה הלוי קורא אחר כך? כי הוא בעצם מסייע לכהנים גם בעבודת המקדש, או מפני שכבודו של הכהן, הכהן עצמו בא משבט לוי, אז כל האיחוס שלו זה משבט לוי, אז גם ללווים יש איזשהו איחוס. רבי יצחק נפה מביא מקור אחר, אמר מאחה, כתוב לגבי דין עגלה רופה, ונקשו הכהנים בני לוי, אז כאן הוא מביא את הפסוק ב', נקשו הכהנים בני לוי, כיוון בחר השם אלוקיך לשרתו לברך בשם השם, ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע. אז אם כן, עתו שוב פעם השאלה, נעלה ידינה דכהנים בני לוי נינו, אלא כהן ברישה ואדר לוי. כן, אז אם כן, זה גם כן המקור. אמנם, הפסוק הזה בניגוד לפסוק הקודם לא מדבר בקריאת התורה. הפסוק הקודם עסק בקריאת התורה. רק האיתור מלמד אותנו לכל עניין כהן קודם ללוי. זה שונה מהראיה הקודמת. שם דיברנו על ספר תורה. מקור שלישי, רב אשי אמר מאחה. כתוב בדברי הימים כבר לא מהתורה, בני אמרם ארון משה ויבדל אהרון להקדישו קודש קודשים. אז רואים בפירוש כאן שהכהנים הם יותר קדושים מהלוויים, לכן ודאי קודמים לישראל. מעניין, במסכת הוראיות ראינו שהגמרא ממשיכה, לוי קודם לישראל, כתוב בעת ההוא יבדיל השם את שבט הלוי. כן, יש כאן גם דרגה נוספת. רב חייא בר אבא, מקור רביעי, אמר מאחה, כתוב בספר ויקרא, וקידשתו, מעניין שהוא מביא קודם את הפסוק מדברי הימים. כי את לחם אלוקיך, תראו כמה תורה, אור מקריב קודש יהיה לך. מה זה קדוש? קדוש יהיה לך. מזה שכתוב קדוש יהיה לך, אז לכל דבר שבקדושה, כן?
זה
משתמשים. כולם משתמשים בקידשתו,
לא?
כן, נכון. זאת אומרת, רק בעניין קדושה ומצוות. אז לכאורה, לכל דבר שבקדושה. זאת אומרת, אבל לא כל דין, גם כמו שנראה, ליטול מנה יפה. ליטול מנה יפה וכדומה. תנא דבי רבי ישמעאל. מעניין רק למה הוא הביא קודם את הפסוק מדברי הימים. מה המעלה יותר גדולה? טוב,
תנא דבי...
כן. רב חייא בר אבא... לא, אני לא יודע. אולי בגלל סדר הדורות. תנא דבי רבי ישמעאל. למדנו בברייתא, בבית המדרש של רבי ישמעאל. כתוב וקידשתו, מה שהבאנו את הפסוק של רב חייא, וקידשתו, קדוש יהיה לך, מה? לכל דבר שבקדושה, שהוא יראה, לפתוח ראשון, לכל דבר של כבוד. נגיד, יש אסיפה, נותנים לו לדרוש ראשון, או בענייני ציבור, שיהיה ראשון המדברים.
למה זה לא קדושה?
מה זה?
רק בקדושה.
אז זה מה שאמרנו קודם, כל עניין ציבורי בעם ישראל זה יש בזה קדושה. כן. ולברר ראשון, גם לברר ראשון, זאת אומרת, לפצוע ראשון את הפת, לברך המויצי. להלכה כתוב גם ברכת המזון וגם קידוש. כן. ואמר לאביי לרב יוסף, רגע, תני דרכי שלום, דאורייתא היא, כמו הבאת הפסוקים, וקידשתו וכל ה... למה אמרת כהן כהן ראשון, בני דרכי שלום? אז זה בכלל משהו אחר. אם כן, לכאורה זה מצוות עשה מדאורייתא. יש רוצים להגיד שזה אסמכתה, עונה הגמרא, אמר לי, דאורייתא ומפני דרכי שלום. הגמרא מסבירה שהתורה קבעה את הסדר הזה, כי היא הכירה את אופי האנשים, שאם לא יעשו סדר מי ראשון מי שני, תמיד יהיה, אתם מכירים את הסיפור שהיה אחד, שהחליט שהוא צריך לקבל שלישי. אבל הוא ידע, כדי לקבל שלישי הוא צריך להוכיח את עצמו. 4 שנים הוא נהג בצדיקות ובענווה יתרה, ועוד לא נותנים לו שלישי. אחרי 6 שנים הוא התפוצץ כבר, אז הוא דפק על השולחן. 6 שנים אני כבר ענב, עוד לא מגיע לשלישי. אז יכול להיות ריבים כאלו. הכבוד, אתם יודעים, בתי כנסת, זה לפעמים...
יש
כן, טוב, זה צריך להיות גבאי עם חושים מיוחדים. על כך, אומרת הגמרא, אמר לי, דאורייתא, בפני דרכי שלום, אומרת הגמרא, זה הסבר שהתורה אמרה את זה וקידשתו כדי שיהיה דרכי שלום. שואלת הגמרא, אבל כל התורה כולה זה עיצות לדרכי שלום, כמו שנאמר במשלי. כתוב, כל התורה כולה נע מפני דרכי שלום, לכתיב, דרכיה דרכי נע וכנת יבותיה שלום. אני לא שם, רק עכשיו שמתי לב שזה פסוק במשלי. זאת אומרת, כל הזמן חשבתי שזה פסוק מתהילים. כן. אלא אמר אביי. אז אם כן, הרב יוסף ניסיע להגיד שדאורייתא זה דרכי שלום. אלא אביי, מה שאמרנו מתייחד, של דרכי שלום זה הולך לכדמר. מה שאמר רבא, הרב שלו, דתניא, לגבי איך אוכלים דרך ארץ בסעודה. שניים, אם שניים אוכלים, אז כל אחד מחכה לשני לפתוח בסעודה. אל תתחיל, נגיד, שמו צלחת חומוס, עניינים, זה, אוף, זה. חכה, שהוא לוקח, אתה לוקח. ואתה, לא תקדים לו, ממתינים זה לזה בקערה. כן? אם החבר מפסיק, גם אתה מפסיק. אבל 3 זה כבר בלתי אפשרי, כי הסימולטניות היא מסובכת. אין ממתינים. הבוצע... הוא פושט ידו תחילה, עוד תקנו דרך ארץ, מי שעושה המויצי, הוא אשר לוקח מהקרה הראשונה אוכל בשביל ללפת את הפרוסה. אפילו אם הוא הקטן שבחבורה, ואם בא לחלוק כבוד לרבו, למי שגדול ממנו הרשות בידו. אז עכשיו אביי מביא מה שאמר רבו. מי זה רבו? הדוד שלו, רבא, ואמר מר עלה, רבא בר נחמני, לא שאנו שמותר לשנות סדר הקדימה לחלוק, אלא בסעודה. אבל בבית הכנסת לגבי קריאת התורה, לא. למה דעתו לנצויי? להגיד, לא, אם כבר אין את הסדר, אני אקרא תחילה. על זה אמרנו במשנה, כהן קורא ראשון ואחריו לוי ואחר ישראל, כמו שקבע התורה, ואין אחד מהם רשאי לוותר ולחלוק כבוד. זה מפני דרכי שלום. כן? הדין הראשוני הוא דאורייתא, אבל הוויתור, על הוויתור הוא אומר שזה דרכי שלום, אין לו זכות לוותר, מדאורייתא הוא יכול לוותר את הכבוד שלו. הנה, רש"י אומר, אין ממתינים, צריכים להמתין. הבוצע כגון בעל הבית שהוא מברך המוציא, אפילו הוא קטן, הוא פושט ידו בקערה, תחילה ללפת פרוסת המוציא. לא שם הוא חולה כבוד בו, אלא בסעודה. אבל לעניין לקרות בתורה ואת הכנסת, אין כהן חולה כבוד ללוי ולוי לישראל, דלא לאיתו שער על הנצוי ולמרן הנמי קרינה ברישה. אם כבר, איך אומרים, פורצים את הגדר, נותנים, והיינו לקטמתית עם כהן כראשון, כמו שכתוב בתורה, ואינו רשאי לחלוק כבוד, על זה מפני דרכי שלום. הנקודה הזאת מפני דרכי שלום. רש"י, התוספות אומר הראשון, ליטול מנה יפה ראשון, כגון במעשר עני או בצדקה, אם הוא עני או בחברים המסובים בסעודה, אבל במידה דשותפות, לא. אם האדם שותף, נגיד כהן וישראל, אז הוא יגיד, אני לוקח ראשון את החלוקה. לא, כאן לא, דם כאן הוא, זה נותן עינו בחלק יפה, אינו רואה סימן ברכה לעולם. מעניין, לשמה, אז רגע, אז תמיד, טוב, תמיד מכבדים אותך.
ראשון,
שותפות זה זכויות שוות. בשותפות אין את הדין הזה. צריך עכשיו... טוב, נמשיך הלאה. מעניין התוספות הזה, יש כאן הרבה לדון במשמעות שלו. אמר רב מטה, מה שאמר רבא בר נחמני, כן? מה שהוא אמר כאן, אז בעצם לא שנו אלא בסעודה, אבל בבית הכנסת לא, שאתו לנצוי, אמר מה לא עד אמרת, בבית הכנסת לא, לא אמרן, אלא בשבתות וימים טובים דשכיחי רבים. כשקוראים בתורה, אז קוראים את כל הפרשה ומשברכים, זה לא על רגל אחת. אז באמת זה כבוד, אנשים, אבל כשיש רק מניין מצומצם פעם, בבתי הכנסת לא היו מניינים גדולים. בגלל שיצאו מעלות השחר, הצאת הנשמה, הצאת החמה, אז במניינים הרגילים זה היה קשה מאוד, היו מעטים. נו, בן אדם שמקבל עלייה כשיש חצי מניין, לא כל כך, זה לא כזה כבוד. בת שבת, שיש 300 אנשים, 500 אנשים, שכולם יודעים, או, יא, מויד, אז הוא מרגיש טוב, אז הוא אומר ככה, כל מה שאמרנו, איפה יש ריבים? על מפטר בשבת, בשבת פרה, דברים כאלו. אז הוא אומר, לא, רק שנייה, לא אמרן, אלא בשבתות ימים טובים לשכרי רבים, ואז יש חשש לריב. אבל בשני וחמישי לא. למה? כאן ממילא אין רבים מצויים, צריך מתנדבים לעלות. הנה, שואלת הגמרא, והרב הונה, קרי בכהני בשבתות וימים טובים, הוא לא היה כהן, הוא היה ישראל. אז איך זה? שאני רב הונה, הוא היה הרב אליושי והרב קוק, הוא היה חזון איש, הוא היה מקובל בכל העולם כגדול הדור. מה? כן, מישהו שמקובל על כולם. השאני רב הונה, אפילו רבי עמי ורב אסי, חקני חשיבי, דרצרי מיקף אלוקתי. למעניין, הרמב״ם פירוש המשניות, בקשר לדיון, כהן גדול ועם הארץ, כהן ועם הארץ, ויש תלמיד חכם, אז לכאורה נותנים לכהן נוהגים, והוא צועק חמאס הרמב״ם הזה, הוא אומר, זה פגיעה בכבוד התורה. אם יש תלמיד חכם ידוע מפורסם, צריך לתת לו ראשון לפני הכהן. כך כותב הרמב״ם בפירוש המשניות. כתבתי לי את זה, אבל אני פשוט רוצה להספיק הלאה. כן, יש כאן סוגיות שלמות שנוהגות היום למעשה. שאני רב הונה, אפילו רב עמי ורב אסי, כהני חשיבי דארץ ישראל. הרי רב הונה עלה לארץ ישראל. הוא היה תלמידו של רב. כהני חשיבי דארץ ישראל, מי כף אבו כיף אלי, בגלל גדולתו הגדולה בתורה, כן? אז היה משהו אחר. אז אם כן, לא, אין חשש שמישהו יפתח את הפה ויגיד, מגיע לי קודם. כשיש תלמיד חכם בסדר גודל גדול, ושכולם, זה, כל אחד חושב שגם הוא גדול כמו הוא, לא פחות. אבל אם יש מישהו יוצא דופן, זה משהו אחר. אומרת הגמרא, אמר רבי, נקטינן, בדרך כלל זה מסורת מאבותינו, אם אין שם כהן, נתפרדה החבילה. או, מה פירוש? רש"י מביא כאן שני פירושים, בואו נראה את שני הפירושים ברש"י ישירות. יש לזה הלכה, נפקמין על ההלכה, נתפרדה החבילה בשליש האחרון ברש"י. נפסק הקשר, רבן הלוי את כבודו בשביל חבילתו הנפרד ואינו קורא כלל. כך אמר מורי הזקן ומורי רבי ישראל בן יהודה, וכן סידר רב עמרם. יש סידור רב עמרם, כן? זה אחד הסידורים הראשונים. אבל יש סידור רב סעדיה גאון גם כן. אבל מתלמידי מורי רבי ישראל שמעתי משמו שאין סדר לדבר להקדים לוי לישראל, ומי שירצה יקדים, הוא יכול להקדים אותו. כן. אם כן, אומרת הגמרא, אם אין שם לוי, אומרת פרדה חבילה. בסדר. או, מה קורה כשאין לוי? ואמר רבי, נקטינן, אם אין שם לוי, קורא כהן במקומו. הכהן קורא במקומו. למה? שאם הוא יקרא ישראל, נגיד, קראת לכהן, ואין לוי, אם תקרא ישראל, אז מה יקרה? החיבור שהוא לוי, ייתנו לו ייחוס. אבל זה מה שאנחנו שרים, קורה במקום, זה למעשה להלכה. ככה אנחנו נוהגים. שאלו, הנה, שאלה תמיעה, ואמר רבי יוחנן, כהן אחר כהן לא יקרא, משום חוששים לפגמו של ראשון. אם תעלה כהן ועוד כהן, יגידו, כנראה הראשון הוא לא כהן, השני כהן. זה מתאים אז שהיו מברכים הראשון והאחרון. אתם יודעים, היום כל מי שעולה לתורה מברך. עיקר התקנה, העולה הראשון היה אומר, אשר בחר בנו, ואז היו עולים כולם, בלי לברך, היו קוראים בעצם, ורק האחרון שגומר את השביעי היה מברר ברכה האחרונה. אז אם כן, יש מקום שיחששו, כהן אחר לא יקרא משום יום ראש הראשון. אבל לוי אחר לוי לא יקרא משום גם שניהם. לא ידעו מי כאן הפגום. האם הראשון הוא לא לוי, לכן קרא לוי אחריו, או השני הוא ישראל, יגידו, העלו אותו לשלישי, סימן שהוא ישראל. אז כיוון, אומרת הגמרא, אז הרי אמרת שכהן לא קורא אחרי כהן, אז למה אומר אביי שאם אין לוי קורא כהן תחתיו? אומרת הגמרא, כי כאמרינן, מה שאמרנו שכהן קורא במקום לוי, אלא באותו כהן, כמו שאנחנו עושים, לא מעלים כהן אחר. הכהן שעלה הראשון, אין לוי, יעמוד כהן במקום לוי. כן, זה הכבוד. שואלת הגמרא, אני לא מבין, שואלים שני לוויים, אמרת משום גם שניהם, שואלה כהן, שני כהנים, אתה אומר בגמור של ראשון. לכאורה אותו דבר, מה ישנה? אחר לוי דייקה גם שניהם, דאמרי אחד מיני אולי לוי, או ראשון או שני, אז כבר נופל גם על שניהם, אחר כהן, כהן אחר כהן, אמרי אמרי אחד מיני אולי כהן הוא. אומרת הגמרא, כאן שונה, המקרה של כהן, שמדובר, כהן אחר כהן מדובר, שמוחזק לן בעבור הדהי שני, דכהן הוא. לא יגידו, לא יבואו לומר, שבנו לוי. השני, אז חוקשים רק לגמור של ראשון, השני ידוע היחוס שלו. שואלת הגמרא, אם אתה מעמיד ככה, אז גם הציור הראשון צריך להיות דומה, שהשני ידוע שיש לו ייחוס של לוי. החנה מדמוחזק המבועדה, השני דלוי הוא. אלא, עונה הגמרא ואומרת, אלא באמת צריך להגיד, למרות שמוחזק באביו של השני שהוא לוי, יש לחשוש. אמרי, ממזרת או נתינה נסיב. הוא פס את זה זרי, אז גם אצל כהן אחר כהן, התירוץ שלך שידוע שהשני הוא בייחוס, זה עוד לא אומר כלום. איך הוא אמר? פעם אחת נשרפו כל הכתבים של רב נפתולי, אני לא זוכר, ואימא שלו מחתה, היה שם כתב ייחוס של כל המשפחה וזה. אז הוא אמר, אמא אל תפקי, אני אעשה את הייחוס החדש. אני אדאג שייחוס ימשיך דורי דורות. כן? אז אם כן, זה של האבא היה ייחוס, אבל אולי הבן הוא נסע ממזרת עוד, או מישהו אחר. או אותו דבר, הכנה מלגבי כהן אחר כהן, נכון יש לך ייחוס לאבא השני, לכהן השני. אבל אמרי, הרי אם הוא נושא גרושה או חלוצה, חלוצה אמנם זה דרבנן, אז זה נקרא חלל ואח ללזרי. אומרת הגמרא, סוף סוף, אם אביו של הכהן השני נושא גרושה חלוצה, לוי מכאבי, בנו ודאי לא לוי. אז מאחר שאביו כהן והוא קורא במקום לוי, אז ודאי יגידו, רגע, הוא עולה שני, לוי הוא לא. מה אתה יודע שאבא שלו הוא כהן ודאי? מה אתה אומר, אולי נשא חלל? מזה הוא נהיה לוי? ודאי שלא. אז יבינו שהוא כהן. לכן אין חוששים רק לפגם של הראשון, כי השני עולה אותו זה. אומרת הגמרא, הוא למען, הוא למען, למי? כן? או. שואלת הגמרא, מה שאמר רבי יוחנן? מי הוא זה שעלול לייחס פגם לכהן הראשון, או לאחד מהלוויים? לגבי כהן זה אחד, לגבי הלוויים זה שניים. אלה יושבים, אלו שנשארים בבית הכנסת, הכחז אולי, הם רואים שהכהן הראשון עולה למניין, הם יודעים לספור את תשובת הקוראים, אז הם יודעים, אלא ליוצאים, יש כאלו שיצאו באמצע, אז הם לא יודעים, וזה הבעיה, הם לא יודעים כמה עולים היו, ואז הם יגידו, בטח הביאו עוד אחד, כי הוא פסול, ככה אפשר לדעת, הנה, הסתפקו בשבעה קוראים, מה יעשו בבת הכנסת של ספרדים שמעלים 30 קוראים? זה יבלבל את החשבון. שלחו לי בני גלילה.
פה שלוחיח
שאפשר לשם בזמן קריאת תורה, בתורה? מה? שיושבים בשעה קריאת תורה, לא עומדים? יפה. יושבים. אולי יושבים, לנשארים. יפה, יפה. תוספות אומר, שני וחמישי לא אומר רבינו, איתם, הרבינו חננאל, אני מילה לדידו דבכל אבותרי דמלאכתם לא שכיחה, לדידן שכיחה בשני וחמישי כמו יום, או, כבר בימי רבינו חתם או רבינו חננאל, כבר הרעיון הזה כבר לא היה קיים. היום אומרים שהיום מצמצם יום העבודה, הוסיפו שני ימי חופשה לעובדים עכשיו. אז לא היה מה שפעם. היום אנשים יוצאים יכולים להספיק להתפלל, וגם מנחם עריב דף יוימי הכל. טוב, אומר תוספות, נתפרדה חבילה, תוספות שלישי, הרב יצחק ורבי יהודה מפרש, קורא לוי במקום הראוי לו, ועד אמר בכתוב, זה מחלוקת גדולה בפסיקה. מוחזקני בה שהוא כהן השקרה חב לוי, צריך לומר, דקים לי, זה לא קרה במקום הראוי, זה גדול היה משלפניו או קטן משלחיו. טוב. טוב, נלך הלאה. שלחו לי בני גלילה לרב חלבו. שאלו שאלה, מה הם שאלו? אחריהם. טוב, אלפי כהן ולוי, עשו סדר, אבל יכול להיות ריב גם על העליות הבאות, מה קורה עם זה? אז מה עושים? מי קוראים? אז הוא אמר, יש סדר, לא אבי בידי. רב חלבו לא ידעו לענות. אתה ושיילה, אז רב חלבו יפנה את השאלה לרב יצחק נפחה. אמר לי, אחריהם קוראים תלמידי חכמים הממונים פרנסים, מנהיגים על הציבור, ואחריהם תלמידי חכמים הראויים למנותם פרנסים על הציבור. לא בפועל, פוטנציאל, מועמדים. ואחריהם בני תלמידי חכמים שאבותיהם ממונים פרנסים על הציבור. אחריהם ראשי כנסיות. אלו הקובעים את סדרי הפרזידנט, הגבאים, ואחריהם כל אדם אחר.
איזה מילה של שישי זה חשוב?
מה זה?
ששישי זה מאוד חשוב לאנשים. זה כאילו חשוב. מאיפה זה בא?
חשיבות, עליות.
שישי, עלייה, כן, עלייה של שישי.
כאן הפרנסים האלו תלמידי חכמים מדובר, לא סתם. רש"י אומר, במסכת שבת, שואלים אותו דבר הלכה בכל מקום ויודעים. כמובן שהשאלה הזאת מתייחסת רק לקריאת התורה של שבת, כי ביום חול יש רק שלושה. פתרנו את הבעיה. ראשון, שני, אחר כך כל ישראל. שחרו למני גליל לרבי חלבו. עוד שאלה, מה הוא לקרות בחומשים בבית הכנסת לציבור? מה זה חומשים? מה? תלמיד חכם, זה לא סתם. פרנס, זה לא חבר כנסת. כן, כאן מדברים פרנס, תלמידי חכמים. תלמידי חכמים הם מונסים פרנסים על הציבור. בדור הקודם, מי היה גבי צדקה, מי היו הפרנסים? תלמידי חכמים ענקים. כן, כן, נכון. הגמרא אומרת, תלמידי חכמים הם מונים פרנסים. שלחו בני גליל לרב חלבו. אתם יודעים, היו חומשים, אז לא היה דפוס, אבל היו כותבים על קלף, ספר בראשית, ספר שמות, נגיד אם צריכים ללמד את הילדים. האם מותר לקרוא פרשת השבוע עכשיו ספר שמות, לקחת חומש אחד שלם ולקרוא ממנו? האם מותר לקרוא בחומשים את הכנסת בציבור? זו השאלה, כן. או. זה היה בעצם עשוי כמו ספר תורה, רק במקום חמישה חומשי תורה, בקרח אחד, היה חמישה חומשים. או, לגבי החומשים שלנו, ודאי לא, שהם לא עשויים על פי הדינים, שצריכים להיות קלף וכדומה, אבל שם הכל עומד בתקן, רק לא מחוברים. לא אבי בידי, אתה ושייל לרב יצחק נפחה, לא אבי בידי, אתה שייל במדרשה, הוא פשטוע מעד, אמר ראש שמואל בן חמניה רבי יוחנן, ספר תורה שחסר בו יריעה אחת, או אפילו עוד אחת בעצם, אבל אין קוראים בו, וכאן חומש שלם, ארבע חומשים, יש לך רק חומש אחד, ודאי שלא קובע, לא היא, אתה מחסר במילתי, שם לגבי ספר תורה, יש לך ספר תורה שלם, וחסר משהו, אבל כאן אתה לוקח חומש, נכון, הוא לא חומש, הוא לא תורה, הוא רק חמישית, אבל הוא שלם. לא, אולי יש אחד לרבא ורבא זה אמרתי, תרוויו, אין קוראים בחומשים בבית הכנסת לכבוד הציבור. מעניין, שיראו כשהם עניים כאילו אין להם ספר תורה. זה קהילה, לא מצוי דבר הזה. או. אבל אם הכיבור מוכל על כבודו, משהו מכאן שאם אין ברירה לפי ההגדרה הזאת אפשר לקרוא שזה רק כבוד הציבור.
תלוי בתנ"ך שלם.
מעניין. כן. יש אומרים שאם מצאת טעות בספר בראשית ואתה מחזיק בספר שמות, מותר לקרוא, כי מה הגמרא כאן אומרת שכל הנימוק שם כבוד הציבור, רב, כבוד הציבור, יש לך ספר תורה שלם, רק לא כולם מודעים לזה. טוב, אבל לפי רש"י שאומר מחסר במילתא זה משהו אחר. אומרת הגמרא, רבא ורבי יוסף ודאמרי, תרוויו, אי ספר הפטרתא. הרי אנחנו קוראים הפטרות בכל יום, המקור על זה היה שאסרו לנו ללמוד תורה, אז חיפשו איזה דברי נביאים.
מקבילים.
מקבילים שהתוכן שלהם, אחר כך שבטל כבר לא ביטלו את התקנה הקדמתה. אז בדרך כלל יש מחלוקות של מנהגים, איזה הפטרות קוראים. אי ספר הפטרתא, כמו הספרדים רגילים לעשות ספר, שכתבו על קלף רק את הפטרות, לא ספרים שלמים ישעיהו, ירמיהו. כאן נכנסים לסוגיה, מנהג הפרושים לעשות קריאות מגילה מתוך, כמו נגיד במרכז הרב יש, על כל קוראים את ההפטרה מתוך מגילה, אם יש הפטרה מישעיהו, אז כל הספר ישעיהו כתוב על קלף, קוראים את ההפטרה ממנו. יש דיון בין המגן אברהם והתז ועוד בשאלה, האם דווקא לקרוא היום מתנך שלם, או לפחות מחומש, או שאפשר לקרוא מההפטרה שבחומש עצמו. יש בזה דעות חלוקות. בעל התניה רוצה להגיד שלא, שמאשר מתוך החומה שלנו, שיש שם הפטרה ספציפית אחרי פרשת השבוע, אבל יש מקפידים שזה דרך כלל. יש אומרים, לפחות תקרא בתנך או בחומש, בספר שלם, מקראות גדולות, כן? אתה אומר, אי ספר הפטרת, אסור למקרה בי בשבת, מה הייתה מה זה לא ניתן להיכתב? אין כותבים פחות מספר אחד שלם בפני עצמו, כן? אז אין, למעשה, כאילו הוא קורא בעל פה, אין לו דין של כתבי הקודש. הרי דברים שבכתב, אתה רשאי למען בעל פה, כן? בעצם האיסור לקרוא בזה, לפי זה גם ביום חול. אבל החידוש הוא שאפילו בשבת, שיש צורך, אסור לנו. מר מרוושי אמר, כיוון שאסור לקרוא בזה, לטלטול אלה למה אסור? מה הייתה, מה דה לא חזי למקרה בי? אז זה מוקצה. אם כך זה מוקצה, וזה, כן, זה לא עומד לשימוש.
בציבור, אבל באופן פרטי הוא יכול לקרוא. בציבור, זה כבוד הציבור.
לא, אבל הוא אומר שאסור, אז הפטרת, אסור,
לו,
כי דברים שבכתב אסור לומר בעל פה, ולא היא. שרי לטלטולי ושרי למקרה בי. דעה רבי יוחנן ראשי אומרים, לא כשמע, הייני בספרי דאגתא בשבתא. היו בספרי אגדות מדמיינים בשבת, כן? בימות החול רבי יוחנן שקי עסקו בדינים ובהלכות, אבל בשבת הם עסקו בדברי האגדה שמושכים את הלב. עונג שבת. שואלת הגמרא, אבל לא ניתן להיכתב. הרי גמרא, הלכה או האגדה, הרי דברים שבעל פה, כמו שנראה אחר כך בהמשך, היא אתה רשאי לומר בעל פה, זה בדיוק הסוגיה בעמוד הבא, אלא כיוון דלא אפשר, אי אפשר להימנע מכתיבת אגדות ותורה שבעל פה. למה? כמו שאמרנו, עת לעשות לשם הפרו תורתך, התמעטו הלבבות מרוב הצעות. רבי יהודה הנשיא התחיל במשניות, והמשיכו את זה כיוון שהתורה תתבטל לגמרי. אך למה כיוון זה לא אפשר? אי אפשר להימנע מלכותו, לציבור אין אפשרות לכתוב ספרי נביאים שלם. ספר תורה מתאמצים. אז התירו לכתוב משום עת לעשות לשם, הפר אותו התורה. באמת בימינו לקהילות רבות אין ספרי הנביאים, מסתמכים על הסוגיה הזאת, יש כאן עריכות דברים במגן אברהם והתז. בא מיני הבאי מרבה. בואו נגלוש קצת למטה, כדי שנוכל באיזשהו שלב להשלים את הפער. בא מיני הבאי מרבה. מהו לכתוב מגילה לתינוק? בחדר אתה רוצה לכתוב לא חומה שלם.
להתלומד.
נגיד פרשת בראשית, או פרשת לך לך וערה. כן, לתינוק, להתלמד. תיבאי למען דמר, הרי יש מחלוקת, האם התורה ניתנה מגילה מגילה, או בבת אחת. ברור שניתנו, התורה ניתנה חלקים חלקים, אבל כשכתב משה, האם הוא כתב מגילה ועוד מגילה, או שבסוף, אחרי שקיבלו את כל החלקים, הוא כתב אותם ביחד. תיבאי למען דמר, מגילה מגילה ניתנה, כל פרשה ופרשה שנאמרה למשה, הוא היה כותב את זה, ובסוף שנת 40, הוא חיבר אותם בגידים ותפר. טיבאי למד אמר, תורה חתומה ניתנה, שהוא כתב את זה רק בסוף שנת 40, הוא קיבל את זה באמת מנות מנות, אבל הוא כתב את זה רק בסוף שנת 40, ומה, הוא ידע את זה בעל פה עד שהוא כתב את זה, ועד אז אין איסור לקרוא אותם בעל פה. טיבאי למד אמר, תורה מגילה מגילה ניתנה, כיוון דמגילה מגילה ניתנה, אז כותבים, כמו שהיא ניתנה, אנחנו כותבים, עודיל מה, כיוון הרי בסוף, נכון, בהתחלה מגילה, אבל לסופו של דבר, כיוון די ידבק ידבק, כיוון שבסוף התחברו כל המגילות לספר שלם, אז אנחנו לא עושים כך, כן? אחר כך זה נהיה ספר, אז כבר לא כותבים, כן? או. טיבאי למאן דאמר תורה חתומה ניתנה, כיוון די חתומה ניתנה, אין כותבים, זה מצד אחד, עודים מהכיוון די לא אפשר, אי אפשר לכתוב ספר שלם לכל ילד, כתבינן, אז אנחנו כן נותנים את הפתרון הזה, עת לעשות לשם, הפרו תורתך, אמר לי, אין כותבים, ומה הטעם, למה באמת אין כותבים, ופי שאין כותבים, כן, בסוף, כן, בגלל שהרי אפילו לדעה שמגילה מגילה ניתנה, הרי לבסוף התחברו כל המגילות, לכן לא כותבים מגילה אפילו, A, T ו-A, יש דין לגבי סוטה. אתם יודעים, יש להבדיל, יש אותיות של קידוש לבנה בחוץ, או כותבים את כל הברכה, כדי שאנשים יקראו. אז בבית המקדש כתוב, אלני המלכה, אף היא עשתה טבלה של זהב שפרשת צורה, כתובה עליה, שהכהן יעתיק מנה את הפרשה, ושיבחו את החכמים, הנה אתה כותב פרשה אחת בנפרד, אמר שמעון בלקים שם רבי ינאי, היא נכתבה באלף בית, יש בזה שני רש"י מביא שני פרשים, או בראשי תיבות, או כתבו פיזרו, יש מפרשים אומרים פיזרו את המילים, נגיד ותלך, אז לא כתוב ותלך במילה אחת, חילקו את זה לשני חלקים, כן. או באלף בית, ראשי תיבות, אי תיבי, כמו בצהל, הכל בראשי תיבות, אי תיבי, כשהוא כותב, אבל יש ברייטה אומרת יותר מפורש, רואה וכותב מה שכתוב בטבלה, סימן שזה לא היה אלף בית, זה לא היה ראשי תיבות. אומרת, אימא, כמה שכתוב בטבלה, הוא רואה מה שכתוב ראשי תיבות וכאילו כותב, אי תיבי, אבל יש ברייטה הרבה יותר מפורשת, כשהוא כותב, רואה בטבלה מה שכתוב בטבלה, ומה הוא כתוב בטבלה, אם שכב, אם לא שכב. דרך אגב, לא כתוב אם שכב, אבל זה קיצור של הדבר. אחא במאי עסקינן, אני אומרת הגמרא, בסירוגין. הכוונה, בתחילת כל פסוק נכתבה מילה שלמה, באמת היא אם שכב, אבל שער היה בראשי תיבות, וזה הפשט. ולכן מותר לכתוב, אבל לכתוב את כל הפרשה, הפרשה זה אסור, כתנאי. האם כותבים מגילה לתינוק להתלמד, זה בעצם מחלוקת תנאים. אין כותבים מגילה לתינוק להתלמד בה, ואם דעתו להשלים את כל החומש, מותר. כמו שהוציאו כל מיני ספרים, נגיד השס המודפס, הוציאו אותו שוטנשטיין וכדומה, כן? או... דווקא, יש רוצים להגיד דווקא את החומש, אבל יש אומרים לא, את כל הספר. רבי יהודה אומר, בבראשית יכול עד דור המבול. בתורת כהני, בספר העיקר כותבים בתחילת הספר עד ביום השמיני. זה גמר ציווי הקורבנות. אז רואים לתנא קמא, לא כותבים מגילה, אלא אם כן דעתו להשלים את כל החומש. ולפי רבי יהודה מותר, בגלל שזה, העיקר שזה יהיה עניין שלם. אמר רבי יוחנן משום רבנה, תורה מגילה... המחלוקת שבאנו קודם כאן מביאים איך התורה ניתנה. אמר רבי חשב רבנה, תורה מגילה מגילה ניתנה, שכתוב בתהילים, אז אמרתי, הנה באתי במגילת ספר כתוב עליי. כן, דוד מתייחס, הרי אחרי שהוא הרג את גוליית הפלישתי, אז באו ועיררו על היחוס שלו. אז הוא אמר, הנה, באתי מגילת ספר כתוב עליי, המוני ולא המונית. אז אם כן, הוא קורא לתורה מגילת ספר, ממש מה שהיא ניתנה, מגילה מגילה, רבי שמעון בלקיש חולק על גיסו, תורה חתומה ניתנה, שנאמר שמשה מדבר ללוויים בסוף ספר דברים, לקוח ספר התורה הזה, כן, מה זה ספר? משהו הספר גמור, ואידך נעמי שואל את הגמרא רבי יוחנן, כתוב, לקוח ספר תורה הזה, איך אתה אומר מגילה? ההוא לבטר די ידבק, הרי אמרנו, גם מי שאומר מגילה מגילה, בסוף משה לקח גידים ותפר אותם. אז זה נהיה ספר, ואידך נמי שואל את הגמרא, מה הוא יעשה עם הפסוק של רבי יוחנן, כתוב במגילת ספר כתוב עליי, הוא, דכל התורה כולה, יקרי מגילה, דכתיב, ויאמר אליי, מה אתה רואה? ואומר, אני רואה מגילה עפה, בזכריה, ספר תורה פורח באוויר, אם כן, גם ספר תורה שלם, נקרא מגילה. הנה המלך רב לוי, דאמר רב לוי, שמונה פרשיות נמרו ביום שוקם בו המשכן, ופרשת כהנים, פרשת לוויים, נראה את זה מחר, פרשת תמאים, פרשת שילוח תמאים, ופרשת אחרי שטויי יין, פרשת נרות, פרשת פרה אדומה. טוב, נראה את זה בעזרת השם מחר. עברנו מחצית הדרך, ובוקר כולו, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.